חג שמח, חג שמח למאזינים, חג שמח לדור. ליל הסדר, מניח שיש לא מעט אנשים שמציינים אותו, כל אחד בדרכו וצורתו, אבל ליל הסדר כשמו כן הוא, ולכן גם הוא נקרא ככה, יש לו סדר מאוד מאוד ברור. אתה עורך את השולחן ושמת קרש ליל הסדר ואת כל הדברים, ויש לך את ההגדה של פסח, אתה הולך לפי סדר ההגדה, מההתחלה, מהכוס הראשונה, ומשם לחלקים, וכל מה שסובב סביב הסדר, והכל מאוד מאוד, יש לו סדר מסוים, אני מניח שכמעט כל מי שחוגג את ליל הסדר, דור תגיד לי אתה, הוא עושה את הסדר לפי איך שהאגדה נותנת לו, איך שהשולחן מסודר, מתי מוצאים את הכרפס במי מלח, ומתי מוצאים את המצה, ורק מתי אוכלים, נכון דור? תתקן אותי.
פחות או יותר, כן, אבל כל אחד עוצר מתי שבא לו.
כן, לא, אבל כולם הולכים על פי סדר האגדה כאן, נכון?
כן, אני לא מכיר מישהו שהולך מהסוף להתחלה.
וכל אחד גם מכיר את המשפחה שלו, ויודע בדיוק פחות או יותר מה, לאן הסדר יתגלגל, איך הוא יסתיים גם, מתי הוא יסתיים, איזה דברים מיוחדים עושים במשפחה שלו, בערך אפילו את השעה שמסיים פחות או יותר בדרך כלל, אלא אם כן באמת שתינו יותר מדי בארבע כוסות, ואז אתה לא יודע מתי יסיים את הערב ואיך, וכל די ברור. אני אתמול הלכתי לי ברחבי נוף הגליל, בדרכי לאצטדיון גרין. פוגש אנשים, באמת אווירה, נדבר על זה, אווירה באמת מדהימה, והיה ברור פחות או יותר איך להיות, איך אמור להיות מוכתב, מה הסדר של היום הזה, בסדר? ובאמת, היציעים היו מוכנים, הייתה את האווירה מסביב, מה יקרה, וזה די יוכל לנו שרנה כנראה, גם אם היא, גם אם לא תחגוג סופית, כי זה היה באמת תלוי גם בתוצאה של נס ציונה וכפר קסם, ההנחה הייתה שהיא תחגוג את העלייה באופן כמעט רשמי, אבל לא, גם אם זה לא יהיה רשמי לגמרי, זה גם הייתה אופציה. אבל כמובן, ששום דבר לא היה יכול להכין אותנו למה שיקרה במשחק הזה, דקה 95, וכמובן, כמובן, בפעם, אני לא יודע כבר, בפעם מי יודע כמה, הליגה הלאומית שוב התחייה, ואפילו שוב, אפילו בבני רנל לא ציפו להפסד, שכזה שהרס את כל הסדר שהיה שם, באצטדיון גרין. ברוכים הבאים לזירה הלאומית, פרק מספר 71, תנו לנו בג'ינגל.
הזירה הלאומית עם דור בורשטיין, מיכאל אשכנזי ומתן טבעי.
טוב, אז דור, מה קורה?
בסדר, מה העניין עם מתן? וואי, איזה תעוף היה אתמול?
זה היה ליל הלא סדר אתמול.
טוב, מזל שלא היה את ליל הסדר, ואז לא היית יכול ללכת בכלל למשחק.
תשמע, באמת, וואו. טוב, נגיע למשחק, אבל קודם כל, אני הייתי בעיניי, איך יצאתי? התחשק לי שנקליט את הפרק כבר באוטו מהדרך, כאילו, באמת, זה היה כזה מחזור מטורף, אני רוצה להגיד כרגיל, אבל כל פעם זה מפתיע אותנו מחדש, במיוחד כשזה מגיע לשלבים האחרונים של העונה, וכל גול יש לו השלכה על חמש קבוצות, כאילו, וזה פשוט מטורף, לא סתם כל כך, פשוט באתי ואני זוכר שעמדתי שם ביציע העיתונאים, בסוף המשחק, ופשוט אמרתי, איזה כיף סקר את הליגה הזו, איזה כיף סקר את הליגה הזו, כאילו אנשים רואים אותי, זה מה שאני אומר, וואלה, זה פשוט, זה אמנם, כן, לשבור את הראש, אתה לא יכול להכין שום דבר עד הדקה 95, אבל זה פשוט חוויה של ליגה לכל מי שקודם כל אין לו בעיות לב, אסתמה, דברים שכתובים בתור ללונה פארק, חוץ מזה זה אחלה ליגה, באמת. אבל לא מומלץ לבעלי לב חלש.
טוב, מתן, דרך לרגעי השבוע שכל אחד תתחיל.
כן, תשמע, עמרי אלפו מפתח תקווה הכריח אותנו לבחור את השבוע. אז קודם כל נפרגל, כי סתם, קודם כל, תשמע, כמי שגם ראה את זה, זה היה וואו, כאילו, הרגע הזה שלי, כאילו, זה הכי בנאלי לבחור את זה, בסדר? אבל תשמע, הרגע הזה שאתה רואה את השחקן כובש מול קבוצה שמנצחת בחוץ, זה לא הרגיש כמו חוץ כל כך, אבל את החגיגות, תשמע, אני אומר לך, רן וטורי, אחרי הגול, הגיע עד השורה הכי גבוהה של הקהל, נשבע לך. הוא עלה, חבר'ה נכנסו כאילו ליציאה, רן וטורי הגיע הדור, הוא עלה את כל המדרגות, הוא הגיע עד השורה האחרונה שם. לא יודע, פגש משפחה, או לא יודע, זו הייתה אשתו, משפחה שלו, אבל הוא עלה עד לשם, אני אומר, בוא לה, הוא משחק בעיקרון כאילו עדיין, אחרי זה כבר ברור שהשופט ציים את המשחק, אבל תשמע, זה היה פשוט וואו. ונגיע עוד שנייה גם לוואו הזה, כי אבל ניתן לך גם לפעות רגע השבוע שלך. אגב, אני מתנצל מראש, אנחנו פה בכל זאת פסח, חופש, חול המועד וזה, אם יש רעשי ילדים ברקע, אשמתי.
טוב, בטוח שזה באשמתך, כי אשמתי זה לא. הרגע שלי הוא שער השוויון של כפר קסם, של קליבת, שער גדול, באמת, תקשיב. זה פתח את מחדש את הכל, זה פתח את הערב הזה מחדש, נכון, זה היה גם לקראת הסוף, אבל זה פתח את המחזור הבא בווליום גבוה.
זה, מה זה, זה השאיר את ריינה במקום השני? אם לא השאר הזה...
לא, ריינה במקום הראשון, את כפר קסם במקום.
את כפר קסם, סליחה, אמרתי בטעות ריינה, אתה צודק, דור, אתה צודק, אתה תמיד צודק, אבל הפעם אתה צודק במיוחד, כמובן שהתכוונתי לכפר קסם, השער הזה משאיר אותה במקום השני. תשמע, אני תוהה איפה אנחנו רוצים להתחיל, אבל נראה לי שנתחיל במשחק המרכזי, לא?
כן, בוא נתחיל.
תשמע, דור, אני באמת, התחושה שהייתה ביום המשחק, אגב, עוד לפני שנסעתי בכלל, אם היית נכנס בפורום, נגיד, של הפועל פתח תקווה, אתה יודע, בתור אוהדי ביתר, אנחנו מכירים את הימים האלה שיש משחק גדול, היה פעם תקופה כזו, מי שזוכר, ושאנשים מחפשים, אתה יודע, בקבוצות, בפייסבוק, יש כרטיסים, יהיה כרטיסים, יהיה אפשר לקנות שם כרטיסים, שווה לנסוע, יהיו לי... אתה זוכר? אתה מנסה, אתה מכיר את הסיטואציה. זה מה שקרה. זה מה שקרה אתמול. אנשים רצו להגיע למשחק, וקודם כל האווירה מסביב, ואני אומר לך, אני הגעתי כמעט שעה קודם, כי רציתי קצת באמת לחוש את האווירה, אתה רואה אוהדים נוהרים, כן, אלה שבאים ברגל, כי הם יחסית קרובים, האוהדים של ריינה, באו חבר'ה, גם אוהדים של קבוצות אחרות מהאזור הגיעו. פגשתי שני חבר'ה, אוהדי הכי נצרת בכלל. אבל באים לעודד את ריינה הערב, כי יש אירוע, ואתה רואה את האוטובוסים של פתח תקווה כבר פרוקים, אוהדים של פתח תקווה מתחילים להיכנס למגרש, וליצור את האווירה שלהם, ולשיר מהרגע הראשון, והאולטרס של ריינה כבר ארגן שם באמת פסים
רגע, מתן, אבל זה באמת נכון שאומרים שהיו אוהדים של פתח תקווה שלא נכנסו גם?
כי תשמע, כי עקרונית היה אישור לרק כמות מסוימת, אני לא חושב שהיו אוהדים שנשארו בחוץ בסופו של דבר, ככה אני גם הבנתי, כי אוהדים בסוף כן נכנסו, זה לא היה מחדל, כאילו אמרו להם, אנחנו מכנו כרטיסים לככה וככה, אבל לא יודע, אני חושב שנכנסו, אם יש אוהדים שלא נכנסו, אז אני מבאס מאוד, אבל אני חושב שבסוף כולם נכנסו. ואווירה, תשמע, ליגת העל, לא פחות, משני הצדדים, גם מהצד של פתח תקווה, גם מהצד של ריינה, בהתחלה עוד אמרתי, מה זה, איפה יש פה רק גוש אחד של ריינה, כאילו, ומסתבר שבגלל שהחבר'ה הם גרים קרוב, אז הם באמת הצליחו, הם הגיעו, ממש סמוך להתחלה, גם היציאה הארוך של ריינה התמנה, ושירים מההתחלה, ושמו שלט, חבל רק שבהתחלה הם החזיקו אותו הפוך, הסינדרלה של המדינה, לא משנה, אחרי זה מישהו כנראה דאג להגיד להם שיהפכו את השלט, כי חבל. ואוהדים של פתח תקווה, השחקנים של פתח תקווה, הם התאמנו, והיו בסמוך לאוהדים של פתח תקווה. וכל החימום, החבר'ה של פתח תקווה, קיבלו תחושה של משחק ביתי. משחק ביתי לא פחות, דגלים ושירים וקוראים לכל שחקן וחיבוקים והקבוצה לבוא, באמת, כל מה שנמצא שם, וכל מה שאני מדבר איתך זה בכלל לפני שהמשחק התחיל.
הייתה... כן, אתה תראה לי כרגע אווירה, אני מחכה לרגע המקצועי, אני מחכה.
לא, אז אווירה, באמת, לא, אבל זה, תשמע, זה הכי כיף.
כן, אבל אווירה ברום, מתן, אני גם קיבלתי תמונות אני מכמה אוהדים, לראות את האווירה וסרטונים ומה לא, תקשיב, זה וואו.
אווירה מדהימה, באמת, היה אווירה טובה, וראינו, והייתה התרגשות באוויר, ואני חושב שאם נסתכל גם מקצועית, אני בטוח, אגב, זה גם, אני לא שופט, זה קבוצה שפעם בשנה נמצאת במעמד הזה, כן? אי אפשר להשוות משחק עלייה לליגה לאומית, או בטח לליגות הנמוכות יותר, למשחק שהוא משחק עלייה לליגת העל, לקבוצה גם בלי ניסיון למשחק הזה. זה לא שהקבוצה כבר חוותה כמה פעמים את הסיטואציה של אולי אני עולה ולא הצליחה. זה פעם ראשונה שבני רנה נמצאת בסיטואציה הזאת. המון המון לחץ, וכבר לפני המשחק ראיון, עם סעיד בסול.
אני חושב שהתקשורת זו בין היתר שפגעה בריינה.
אני חושב שבאמת הלחץ וכמות האוהדים, זה אחד הדברים שקשו על ריינה בסופו של דבר. במחצית הראשונה, פתח תקווה הייתה בכמה רמות מעל ריינה.
קודם כל, הייתה צריכה להיות עם 3-4-0 בסוף המחצית.
כן, 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 כן. הם פתחו בטירוף, פתחו בטירוף. עוז פרץ בכל פעם אפשרית פרץ בין שחקנים.
דוידוב גם עם ההחמצות.
דוידוב נתן איזה... שמע, היה את הגול של אוניקאצ'י, שלום אוניקאצ'י, באמת נעים מאוד, בוקר טוב לך, ואחרי זה הייתה את הביתה הדרדלה של עוז פרץ באחד על אחד שהוא היה יכול לשים שתיים, הייתה את ההצלה של אבוניל ואת המשקוף אחר כך, ואם לא זה, אנחנו מסיימים פה ב-3-0 בקל. והיה נראה שריינה באמת מתקשה מאוד להיכנס למשחק, ופתח תקווה מסודרת מאוד, זו קבוצה מאוד מאוד מסודרת, השלושה שחקנים שלה בהגנה, הם מאוד פיזיים גם, לכן אני חושב שבנג'מין קוקו לא פתח, אבל זה שחקן שהכניסה שלו במחצית עזרה מאוד לריינה, כדי להתמודד עם הפיזיות של שחקני ההגנה של פתח תקווה. מחצית שנייה ריינה הייתה טובה יותר, היא לא הייתה מדהימה, כמו שאנחנו רגילים, אבל היא הייתה טובה יותר, פתח תקווה פחות הייתה במחצית השנייה, השער אמנם היה באמת הזוי, אגב איזה בישול של אבוניל, מן הסתם בישול ראשון שלו בקריירה.
מה, בתכלס חוליו סזר לא עצר לגעת בכדור כדי שהוא ייכנס, הוא סתם עשה וידוי הריגה.
נכון. נכון, אבל משם כבר התחילו העצבים, ואני חושב שגם פה השופט קצת איבד את המשחק, היה המון המון בלגנים ודחיפות ו... ותיקולים, והרבה סמול טוקים, ואז הוא גם בא ונתן הרצאה לאדיה, הוציא לו צהוב, אחרי זה נתן הרצאה גם לטסל פאפה, וגם הייתה שם ביתה חופשית, וכייצור המון המון דברים.
אז רגע, מתן, אם דיברת על השופט, למה לא לתת איזה שופט ליגת העל, שופט שהוא דיבר יותר מנוסה במעמדים האלה, לשפוט משחק כזה?
לא יודע, שאלה מצוינת.
שמע, אני... חבל, 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 זה חבל שהוא בית המשחק, חבל ש... כי זה היה נראה ככה באמת, היה שם המון המון בלגן.
אז שמע, אני חושב קודם כל, לפי מה שאני ראיתי לפחות כמה פעמים, לא היה פנדל על ריינה, במהלך עם הרמה של הרגליים, אני כן חושב שלא היה, זה לא הייתה הרמת רגל של חוליו סזר, זה לא היה, שוב, יכול להיות שהיה שם דיבורים של סזר, ועל זה הוא קיבל את הצהוב, אבל אם הוא קיבל את הצהוב, הוא לא התחזה, לא הייתה שם התחזות,
נתנו לו ברגל, לפי מה שאני ראיתי, בכף הרגל.
פשוט נתנו, פשוט הוא שרק עבירת תוקף. כאילו שסזר בא עם הרגל שלו, הוא לא הרים את הרגל ברמה של סיכון שחקן, שאתה נצליח לצאת פה כרטיס צהוב, ופה אני חושב, ברגע באדום של סזר, הקצב השתנה, לא היה לראיין את השחקן חוד הזה, שירוץ כל פעם ויתחיל מלמעלה. הפנדל הפתח תקווה היה מוצדק, בסופו של דבר היה שם מגע, השחקן שלח את הרגל, ירדן כהן, אין שחקן, מה ניתן כמו ירדן כהן, מביא ניצחון.
ירדן כהן עם 6 שערים, 3 בישולים.
הוא הביא שער ניצחון גם לפני שבועיים, הוא כבש במחזור הראשון שער ניצחון מול בני יהודה בדקה ה-90, אני זוכר את זה עד עכשיו, נכון?
הוא שחקן של לא סירק הרבה עונה בגלל פציעות.
כן, גם במשחק אתמול הוא נכנס כמחליף, אבל איזה קור רוח יש לו, באמת מטורף. תשמע, באמת, המשחק הזה היה באמת כתוב בספר של האגדות, חבל על הזמן האווירה. תשמע, בריינה כבר מתישהו חגיגו עלייה, הם הדליקו זיקוקים בדקה ה-80 ומשהו, הדליקו זיקוקים וצעקו, יש עלייה, יש עלייה, ככה כל הקהל של ריינה. לא, ואז כבר חשבנו שקרה משהו במשחק של כפר קאסם, כאילו, ושהם באים להריץ את השחקנים שלהם שישימו גול. זה לא אמר כלום. שוב, אם עכשיו נסתכל, נכון, המשחק הזה נגמר בניצחון של הפועל פתח תקווה ששם אותה חזק מאוד בעלייה, אבל אם נסתכל שנייה, לפני שניגע פתח תקווה, אם נסתכל רגע על ריינה, אני לא חושב שריינה לא תעלה ליגה בסופו של דבר, כן? ריינה, אגב, יכולה שוב לעלות גם במחזור הבא, אם היא תנצח מחוץ את בני יהודה והפועל פתח תקווה תפסיד לכפר קאסם, ריינה עולה. ואם לא, אז עוד שבועיים בבית, עוד שבוע וחצי, בבית מול הפועל פתח תקווה. ואם לא, במחזור האחרון מול אום אל-פחם, כאילו, אני לא חושב שריינה לא תעלה ליגה בסופו של דבר. זה כן היה מבאס עבורם, כי הם הכינו כבר את הכל לחגיגות וזה, והם לא ציפו גם להפסיד. ריינה לא ניצחה השנה את הפועל פתח תקווה, באף אחד משלושת המשחקים ביניהם. הפסידה פעמיים ועשתה תיקו פעם אחת. ראינו את החוליות החזקות של ריינה אתמול, אבל מהצד השני, הפועל פתח תקווה פשוט נראית קבוצה טובה, טובה, איכותית, היא נקודה מכפר קסם, וביום ראשון כמובן איזה משחק מצפה לנו.
יש לנו כמה משחקים עניים, יש לנו...
מול כפר קסם, משחק ישיר, אולי על העלייה, יכול להיות שבמשחק כזה תצא העולה, אם פתח תקווה מנצחת, היא עולה למקום השני עם פער של שתי נקודות על כפר קסם, שישארו עוד שש נקודות בקופה, והמשחק האחרון של פתח תקווה, מחזור הסיום יהיה בבית מול, אדומים אשדוד אני חושב.
כן, הוא אדומים.
ובקיצור, באמת הולך להיות פשוט מטורף. משחק שכבר עכשיו בפתח תקווה, דיברו על 6,000 בהתחלה, גם כפר קסם אתמול, הביאה לאותה מושבה 4,000 מועדים. זה אומר...
לא ראו אותם, תגיד לי, איפה הם היו?
ככה אמרו, 4,000 מועדים, ככה כתבו, אולי טעו, אבל תשמע, יכול להיות שיש לך ביום ראשון לפחות 10,000 מועדים במושבה.
יכול להיות שהמושבה יהיה מלא, לך תדעי, בפתח תקווה,
כמה... מטורף. תשמע, קודם כל, זה ברור שמעצור בפתח תקווה, הם הגיעו אתמול כל כך הרבה, 3 אוטובוסים שהתמלאו, ואנשים שבאו לבד, ונתנו שם באמת תחושה של משחק בית של פתח תקווה. תשמע, אוהדים נשארו שם, אתה רואה כבר אנשים באים, מתחילים ללכת לכיוון למעלה, נגיד, לאוטובוסים, לרכבים, ואוהדים בחוץ, קודם כל, דקות ארוכות השחקנים והאוהדים, שרים, באמת, גם אם הם לא עלו ליגה, הם נתנו את האווירה הזאת, כאילו, שזה היה מטורף, מחוץ לאצטדיון, ואתה גם קיבלת את הסרטון, אבל אני ראיתי את זה. חבר'ה שרים בחוץ, רוקדים, קופצים, אוהדים חוזרים, עכשיו הם לא בפתח תקווה, הם בנוף הגליל, הם כל פעם התחיל לחזור הביתה, אוהדים באים מלמעלה, כאילו הם באים לתחילת המשחק, בואו, יש עוד שירים, באים, יורדים בחזרה, ממשיכים. באמת, אווירה שהלוואי שתהיה כל הזמן. אז זו פתח תקווה, התמונה לגמרי פתוחה. ריינה, מקום ראשון, 5 נקודות מפתח תקווה, נשארו 9 נקודות בקופה, 6 נקודות מנס ציונה, וזה מעביר אותנו למשחק הבא, נס ציונה, כפר קסם. דבר ראשון, דור, אני שואל אותך, מי אחראי על הסופים? מי יכול לבוא ולהגיד, לא מתאים הביגוד של שתי הקבוצות?
בגדול זה השופט הראשי, מה זאת אומרת?
שופט או מנהלת?
שופט לדעתי.
איך יכול להיות, שמה, קבוצה אחת בכתום, אחת באדום.
אבל למה להתעסק בזה, אחי? מה, כאילו איך זה יקדם אותנו? אתה מבין? גם שיתעסקו בזה בערוץ הקימוץ, כאילו, אוקיי, בסדר, כבר עלו, בוא נתעסק בזה.
לא, כי לצופה זה משפיע. מאוד. קשה לראות משחק ככה.
בסדר, אבל להתעסק בזה זה לא יקדם אף אחד, זה לא ייתן לאף אחד, כבר התחילו משחק. אין בעיה, קרתה טעות, קרתה פלטה, זה צריך להיות עניין של שופט. כמו שהיה אז, אם אתה זוכר עם ארוש, שהוא היה בר שבע, שהחליפו להם את ה... החליפו לו את המדים, וזה היה בלגן עם זה. זה השופט אחראי על זה. לא יודע למה השופט קיבל את ההחלטה שמשחקו חגל כתום וכפר קסם עם אדום, אבל בכל מקרה, זה היה משחק מאוד מאוד שוויוני, אני לא ראיתי פה איזה קבוצה שמתעלה אחת על השנייה, נס ציונה קיבלה פנדל, ספק פנדל, לא חד משמעי, כפר קסם...
לא חד משמעי, לא פנדל, נקודה. זה לא פנדל.
שופט שרק, מה תעשה?
בסדר, שופט שרק הרבה דבר, שופט שורק. לדעתי, לא היה ולא נברא.
ואתה יודע, והשאר של מוחמד קליבאץ', שאני אקד אותו בתור רגע השבוע שלי, שבחירתי באמת, זה שאר של שחקן עם הרבה ניסיון, אני לא מבין את הבחירה של, של סימן אסברגה, לא לפתוח עם רדי.
למה? אוקיי, רדי רוב העונה לא פותח, הוא נכנס במערך המשחק.
אבל אני מצפה ששחקן...
בגלל המשחק הספציפי?
במשחק הזה, שבו אתה, אתה רוצה להבטיח את המקום השני שלך, אתה רוצה לנצח, אני הייתי עולה עם השחקנים, עם הכי הרבה ניסיון שיש לי, שידעו לתת לי את המכה כמה שאתה מהר, סיימת המשחק הזה. ואחד מהם הוא רדי.
אוקיי, אני כן מקבל את זה, ואמרת את זה אתמול גם לגבי בנג'מין קוקו, שלדעתך צריך לפתוח. אגב, שנייה, אם... לא, לא שנייה, עזוב, נערך, עברנו. קודם כל, השער של כפר קאסם היה שער שהוא כולו ניצחון, למרות שזה השער שוויון. חד משמעית, השער הזה ששם אותה חזרה במקום השני. אני הרגשתי במחצית הראשונה, לפחות ממה שהצלחתי, אתה יודע, תוך כדי גם לראות, שהיה משחק מאוד מאוד פיזי במחצית הראשונה. קבוצות מאוד מאוד התקשו, היה המון המון מתח באוויר, נכון?
כן, כן, היה, תשמע, אני אגיד לך, המתח אני חושב שהוא גם נובע מהעניין עם ניר ברקוביץ' בין היתר, אתה יודע, עם הערב שלו לחדרה.
לא, זה כי זה משחק על העלייה, מה?
נכון, אבל אני אגיד לך משהו, אם נס ציונה לא תעלה, לדעתי זה בגלל העניין הזה.
אבל אתמול היא הייתה מטר מעלי מניצחון, מה?
לא, אני אומר, אם היא לא תעלה, לדעתי אחד מהסיבות, יהיה הפרסום של ניר ברקוביץ' חותם בחדרה. זו דעתי.
אני בדיוק שמעתי אתמול שישבתי שם ביציאה, אז אחרי השער של נס ציונה, כי יש לנו שם טלוויזיה פתוחה, כאילו, וראינו תוך כדי את המשחקים האחרים גם.
מה זה? מה זה הפינוקים האלה? תגיד לי.
אחי, גרין זה מה? זה גרין זה יותר חי, זה רמה, רמה של סמי עופר כפר. ורואים את ניר ברקוביץ' חוגג, ואז הוא אומר, מה, מה הוא כזה חוגג? הוא גם ככה יהיה בליגת העל בעונה הבאה. זה היה טוב. אבל קודם כל, כמה פעמים השנה דיברנו על זה, שלא משנה מי, גם כשנוסבאום היה המאמן, גם כשדורה היה המאמן, תמיד תמיד ראינו הרבה אופי שיש בכפר קאסם. וגם אתמול ראינו את האופי של כפר קאסם, ששיחקה ולא ויתרה, והיו לה כמה עניינים ומצבים, והשער היה באמת, וואו, ווואלה, מה שהם באו והביאו את קליבת שאף אחד לא הבין את ההחתמה הזאת, יכול להיות שההחתמה הזאת, זה מה שייתן לה בסוף גם אולי עלייה. שוב, קשה לי לבוא ולהגיד על מישהי שהיא מועמדת לעלייה עכשיו, כי המצב בטבלה פסיכי, כן? אבל, נס ציונה מפסידה פה את המקום השני, משחק שני שלה בלי ניצחון, יום
ראשון... היא יורדת למקום הרביעי, כי פתח תקווה כבר מקום שלישי.
נכון, נכון, אתה צודק. יום ראשון עם אדומים אשדוד, שיכולה להוריד אותה עוד יותר למקום החמישי, גם כן...
וגם הם יכולים לשחק באדום וכתום ביחד.
נכון, נכון. גם זה משחק מפתח, חד משמעית, שלדעתי אחת מהם, מי שלא תנצח במשחק הזה, ונדבר על המשחק הזה, מי שלא תנצח את המשחק הזה, תצא מהמרוץ לעלייה. זו תחושתי. ונס ציונה מרגישה קרובה מתמיד, אבל גם כבר קאסם מרגישה קרובה מתמיד.
נכון? מתן, יש לי שאלה במסגרת ארבעת הקושיות, אם אפשר.
כבר שאלתי ארבע, אבל תיקח את הקושייה החמישית, כן.
אוקיי. אם כפר קאסם עולה, אוקיי, בוא ניקח את זה, כי כפר קאסם עלתה. מי המאמן שאחראי על העלייה? שלומי דורה, אמיר נוסבאום או סלימן אסברגה?
תשמע, בעיקרון יש ביהדות משפט שאומר שמצווה נקראת על שם גומרה, כן? מה הכוונה?
אוקיי.
מסיים, מי שמסיים את המצווה, המצווה נקראת על שמו. אתה מבין? אז אם תלך לפי זה, אז זה יהיה על אסברגה. כן? אם אנשים יבואו מהצד השני, יגידו, תשמע, מה שבסוף בא ומכתיב קבוצה, זה היסודות שבנו בה, נכון?
נכון.
בנה בת היסודות.
שלומי דורה.
שלומי דורה. מצד שני, מצד שלישי, הרבה, יש גם גישה שבאה ואומרת, תשמעו, מישהו שמצליח להביא איתו רוח של שינוי, ומצליח לבוא ולהפיח במשהו או בקבוצה, אם מדברת בקבוצה, איזה רוח מסוימת, ולבוא או להיות האיש שמצליח להשיג נקודות בזמנים מאוד מאוד חשובים ובמשחקים חשובים, מי עשה את זה במהלך העונה, בחלק הבשרני של העונה?
אמיר נוסבאום.
אז עכשיו תחליט.
לא, עכשיו בוא נדבר על זה רגע, זה עניין אותי, כי... את האמת שיצא לי לדבר על זה עם מישהו, אני לא אגיד שמות, מי שדיברתי איתו על זה יודע, בוא נגיד ככה, הוא ישמע והוא יבין שזה הוא, אני באמת על מי אחרי שורה התחתונה, כאילו, על מי כבר כזה תבוא תגיד, הוא העלה אותנו ליגה.
מי מקבל את המענק?
בדיוק, מי מקבל את המענק השמן בסוף?
או, מי מקבל את המענק, זו שאלה טובה, סתם. מה זה משנה בסוף? מי שתעלה, כאילו בסוף, כאילו, גם אם כפר קאסם תעלה, אנשים ישכחו לדעתי מי היה שם, כי בסוף יזכרו משם, כן? ובכלל, עוד חודשיים אחר כך, כבר לא יזכרו רק מי היה מאמן שפותח איתם טעונה, וזה בכלל לא בטוח יהיה אז ברגע, כן? אם יעלו לי. אבל זה באמת עוד משחק קריטי שאחריו יש עוד משחק קריטי. תשמע, לפני שנעבור למשחק הבא, לא, מצב הטבלה, רק כדי שנמשיך להבין לעצמנו, כן? ריינה מקום ראשון עם 58 נקודות, כפר קאסם מקום שני, 4 נקודות, בתחתיה, 54. הפועל פתח תקווה, מקום שלישי, 53 נקודה מכפר קאסם, חשוב להגיד, 4 שערים פחות בהפרש שערים, שזה מאוד מאוד משמעותי.
עוד יכולה לעשות עלייה פתח תקווה.
ברור שיכולה, אם היא מנצחת משחק הבא, אני שם אותה כפייבוריטית, אם היא מנצחת, אם היא מנצחת את
כל... קרובה יותר מתמיד לעשות עלייה.
כן, נס ציונה, מקום אחד, מקום רביעי, 52 נקודות, אבל נס ציונה יש לה את הפרש השערים הטוב ביותר מבין כל הקבוצות של הפלייאוף העליון, פלוס 13. 51 שערים היא כבשה, חשוב מאוד לדעת.
והאדומים כמה?
אשדוד, 50. אדומים... 4 נקודות מכפר קאסם. עכשיו, אדומים אשדוד, היא יכולה להיות מועמדת סבירה, אם פתח תקווה וכפר קאסם יסיימו בטקו, ואשדוד תנצח את נס ציונה, אז לאשדוד יהיו 53 נקודות, לכפר קאסם 55, ולנס ציונה, ולפתח תקווה 54. ואז יהיה שם גם כן כניסה של קרב משולש, ועוד עלול להיות לך משחק קובע בין אדומים אשדוד לפתח תקווה במחזור הסיום. אבל, אם כבר דיברנו על אדומים אשדוד, אתמול, מול כפר סבא, שמע, מבחינת כדורגל, היא משחקת את אחד, היא אחת הקבוצות שמשחקות את הכדורגל הכי שמח בליגה הלאומית.
כיפי, רצים, לא מפחדים, הפועל כפר סבא מגיע כברול כאימפריה, מאוד גדולה בליגה.
אחרי ניצחון, שיודעת שניצחון פה, שם אותה בעמדה מאוד טובה לקראת עלייה, כן?
תשמע, איתמר נוי גם מדביק את הפער ממלכות השערים, עם שער 11 של העונה, לדעתי דודו ביטון מוביל את מלכות השערים, כן. 16 שערים, ואחריו בן השובל, תשמע, והיה שם את השער של, השער האחרון של השחקן.
מזל. של מזל, שבית מזל.
של מזל, איזה שער, תקשיב, תגיד לי.
אבל זה, דור, השער הזה הוא דוגמה בדיוק להבדל בין אשדוד לכפר סבא. שני שחקנים רבים על הכדור, נכון? מתקוטטים, מתקדשים עליו, בסוף מחלוף נשאר על הדשא, ובייאוש כזה, ומזל, שם את השער. או שזה השער.
כפר סבא באמת ביכולת לא טובה.
מה, אני חשבתי שכפר סבא עולה על הגל אחרי שהיא ניצחה מחזור אחרון.
אבל, עוד פעם, הליגה הזאת היא, זה מאוד, אתה מבין, זה מאוד יש אומנטום, אתה מבין, זה, בסדר, ניצחו אחד, אם אתה לא מחבר שני ניצחות רצופים, אז אין לך כלום, אין לך אומנטום, הוא מת.
נכון, כפר סבא 6 נקודות מעלייה, כן?
כפר סבא לא עולה, זהו, בואו נצא מהסרט.
לא, אני אומר שבמרוץ הקרוב, במשחק הקרוב שאמרו לו מלפחן, עכשיו, מספיק שהקבוצות מעליה יסיימו בניצחון, והיא תאבד את הסיכוי סופית, לעלות. תשמע, רק תראה את ממוצע הגילאים של השחקנים שכבשו לאדומים אשדוד. שבית מזל בן 20, 20 וחצי, בסדר? הוא נולד בסוף 2001. בן 20 וחצי, מוואסי, כבש, בן 21, איתמר נוי, בדיוק בן 21 באפריל. אז זה גם הממוצע של הגילאים, ובאמת... אדומים אשדוד, ואמרנו ושיבחנו ונמשיך שבח מה שהיא עושה עונה, וזה שהיא עדיין במרוץ העלייה, שלושה, אני חושב ששנה שעברה שלושה מחזורים לסיום, נגמרה על זה, נכון? שעוד היה סיכוי קטן?
ברור, כן, כבר נגמר, ידענו שלא פגעים בפועל ירושלים.
לא, ידענו, אבל אני אומר מבחינה רשמית, אני חושב שגם זה כבר היה סגור, שלושה מחזורים לסיום. לא, אולי שתיים. אולי היה שם איזה פער של שבע, אני יודע מה. לא משנה, שורה תחתונה, באמת, זה שאשדוד נמצאת במקום החמישי, מעל כפר סבא, מעל אום אל-פחם, מעל בני יהודה, כן? ועדיין מועמדת לעלייה.
מה זה מועמדת? מתן, אני לא חושב שבאמת הם יעשו את העלייה הזאת.
אבל שנייה, מה שאני בא להגיד, זה שהיא עדיין מועמדת לעלייה מבחינת נקודות בשלב הזה של העונה, מראה את ההצלחה הענקית של הקבוצה הזו. זה מה שהתכוונתי להגיד. עזוב תעלה או לא תעלה. זה שהיא נמצאת במקום שלה, עם טווח כזה מהמקום השני, זה, אגב, אפילו היא במרחק עקרוני מהמקום הראשון, כאילו היא עדיין לא רחוקה משם. זה מראה על ההצלחה הגדולה של הקבוצה.
מתן, אם תשים לב, הנה שים לב, זה קצת אירוני, אבל אני אומר את זה בכל זאת. כל העולות מליגה א', הפלייאוף העליון, הפועל פתח תקווה, האדומים אשדוד, ובני ריינה.
נכון, נכון.
אני לא יודע מה זה אומר, אבל אולי... לא יודע, הוא לא יודע מה אגיד. תשמע.
מה, אתה? ליגה לאומית, נעים מאוד.
נכון? אבל בוא נגיד ככה, אתה יכול להיפרד מהעונה הבאה, מאיתמר נוי, שהוא לא, הוא מהליגה הזאת, הוא לא יישאר, חבל על הזמן.
כבר בעונה הבאה.
כבר בעונה הבאה.
על מי אמרת את זה שנה שעברה? נראה לי שהצלחת על כולם, נכון?
כן, אמרנו יני מזרחי, רונן חנציס, מי יודע, אמיר ברקוביץ'. היו אנשים שאמרנו שכבר שעלו לליגת העל.
אתה יודע, אנחנו פה מתרעמים וצועקים פה הליגה על הפלייאוף העליון, כן, אני לא אתייחס למשחק בין אום אל-פחם ובני יהודה, אני רק אגיד שהוא נגמר ב-2-2, למי שבטעות לא יודע, אין לו שום משמעות. פלייאוף תחתון?
לא, ולא, רגע, בוא יהיה לזה מילה. השחקנים בני יהודה התנצלו, וקיבלו אחר כך שתיים, שהם היו צריכים להתנצל עוד יותר. אני חושב ש...
בכל זאת לא נעים.
בני יהודה, באמת, השחקנים, למרות שהם מתנצלים, לא מצליחים לנצח, ולדעתי הם צריכים לבקש יותר מסליחה.
לגמרי, אבל טוב, אז זאת עוד קבוצה שהתנצלה. אתמול ביתר תל אביב באה, דווקא שני שערים, אני לא חושב שזה היה משאיר אותה בליגה, אבל אותה שיש היום היה, לפחות נסיים, ואז נראה לי, הם נבלו מעצמם, וקיבלו שניים מהירים מאוד מהצד השני, ביתר יורדת סופית, אלא אם כן, שים לב דור, אלא אם כן, היא תנצח את כל המשחקים, ראשון ורעננה יפסידו את כל המשחקים, והיא תקזז פער של 12 שערים עד סיום העונה, זה מה ש... זה מה שיכול, סתם לא, ביתר תל אביב ירדה אתמול.
לא, ביתר תל אביב ירדה סופית, מתן, נו, באמת, זה...
סתם, דור, אני צוחק, למה אתה לוקח אותי?
תקשיב, הם נתנו שתי שערים, אוקיי, אני הייתי בשוק. קודם כל הייתי בהם, לא, וואו, מה זה התעוררות הזאת, מאיפה זה הגיע פתאום? ורעננה, באמת, עם הרבה אופי באיזשהו מקום, הצליחה לחזור לתיקו, 2-2, אני חושב שזה לא הפעם הראשונה שרעננה עושה את זה.
מצד אחד, הרבה אופי, מצד שני, וואלה, תשמע, במשחק הזה רעננה חייבת לנצח בבית, היא הייתה צריכה להוריד את, היא הייתה יכולה להוריד את ראשון מתחת לקו האדום, ולעבור גם את אקו, ובמקום זה, היא סיימה בטקו, שעדיין שם אותה מתחת לקו האדום, סופר מסובכת עדיין, שנייה, בוא נראה שלא טעיתי, במה שאמרתי, לא טעיתי, הייתה עוברת את ראשון ואקו, אם אתה מנצחת אתמול, אבל במחזור הבא, היא תפגוש את אותה אקו, שיש לה אותו מספר נקודות כמו ראשון, נקודה אחת מעל רענן הזה יהיה משחק, שיכול להיות שהמפסידה בו, יהיה זו שעורלת ליגה.
כן, המצב של אקו בחירה, ואם כבר דיברנו על אקו, אז לדעתי כדאי גם לעבור משחק, מול אחי נצרת,
כן, נצרת, אני חושב, הבטיחה תיאורטית את המקום שלה.
כן, בתכלס צריכים תיקו כדי להבטיח את ההישארות סופית.
נכון.
אבל הם יבואו לנסח משחק הבא, אני לא רואה פה אופציה של תיקו. תקשיב, אחי נצרת...
משחק של אקו, אתה לא רואה אופציה של תיקו?
לא, אני מדבר על אחי נצרת, למה אקו?
הבנתי, פשוט נדבר על המשחק שלנו.
אני אומר, אחי נצרת צריכה נקודה אחת כדי להבטיח באופן סופי את העלייה. אני חושב, את
ההקשרות,
סליחה, לא
עלייה. אנחנו נדבר על אחי נצרת בסיום העונה ונסכם את האכזבה הגדולה שם.
הוא מדבר על כולם, כן, לא רק על אחי נצרת.
לא, אני אומר, את הסיכום על כפר קאסם על אחי נצרת נשאיר. המשחק הבא ראשון מול אפולה. אפולה נצמדת לרמת גן, 5 נקודות ממשחקי מבחן, במשחק הבא הם יכולים להבטיח את המקום שלהם בעונה הבאה גם, סופר קריטי עבורם, כאילו יוכל להבטיח שהיא לא תרד ישירות, משחק שלישי שלהם בלי הפסד, 2 ניצחונות ברציפות, סופר סופר קריטי, ראשון מפסידה, 3 מתוך 4 המשחקים האחרונים שלה, הם ניצחו פעם אחרונה דור, בדיוק לפני חודשיים, ב-18 לשני, משחק שמיני בלי ניצחון, וזה בדיוק שם אותה במקום הבאמת באמת רע הזה, שבו היא נמצאת עכשיו.
תגיד לי, זה נראה הגיוני? אחי, ראשון באמת בתקופה רעה.
התרסקות, מה?
מה היה מרגיע? הוא נתן בליץ מטורף, יצחות, אני באמת אמרנו, זהו שלא עושה פלייאוף עליון, זהו שמצליחה, מהרגע שמהפלייאוף התחתון, אנחנו רואים ירידה ביכולת.
היא לא ניצחה בפלייאוף התחתון, נכון?
כן, היא לא ניצחה בפלייאוף התחתון, זה הגיוני.
היא הפסידה 3 מתוך 4 המשחקים שלה בפלייאוף התחתון, הפרש שערים -10, מצב רע מאוד, -4, סליחה, הסתכלתי על זה, מצב מאוד רע, אגב, מבחינת הפסדים, כן? שוב, הפולה זה הזיה, כן? הפולה הפסידה הכי הרבה משחקים בליגה, כמו ביתר תל אביב, סבבה? אבל הפולה ניצחה הרבה, אז מצד שני גם ניצחה, היא ניצחה הכי הרבה, היא ניצחה יותר משחקים מכפר סבא, יש לה אותו מספר ניצחונות כמו נס ציונה להפולה, שתבין עד כמה הסיפור של הפולה הזו ישנה, כאילו זה מטורף, אבל ראשון פשוט בהתרסקות, היא הייתה מקום שביעי בטבלה, ערב המחזור האחרון, ומשם באמת התרסקות גדולה, והיא חייבת נצח את המשחק הבא שלה, שעוד שנייה נגיע אליו, ושוב, משחק אחרון, רמת גן, רמת השרון, רמת גן, גם כן, אומנם היא 44 נקודות, היא כמו הפולה, אני חושב שגם כן, ניצחון במחזור הבא, והיא יכולה להיות רגועה, רמת השרון, חצי רגועה, כי היא כן מרחק של 5 נקודות מהקו האדום, ו4 נקודות משחקי מבחן, אבל היא כן צריכה...
היא צריכה לנצח את המשחק הבא כדי להגיד נשארנו סופית.
תלב, היא משחקת מול הפולה, אחת מהן צריכה לנתח את המשחק הבא. אז טוב, זה הפלייאוף התחתון שלנו, שגם הוא ביתר תל אביב בחוץ, אבל יש לנו קרב משולש, לדעתי, לפחות כרגע, כי מי שתצטרף בין רעננה, ראשון ואקו, אני חושב שאני אמרתי שאקו יורדת.
אנחנו נדע בסוף.
לא, מה אמרתי? אני לא זוכר, לדעתי...
גם אני לא זוכר מה אמרת.
אתה אמרת רעננה.
אז אני בדרך כלל בטוחה להצליח.
נכון. טוב, אז אחרי שעברנו למשחקים הבאמת מטורפים, רעיון מגיע אלינו עכשיו. תומר חבז, כתב של אתר וואן, ונקבל את תומר חבז.
ואיתנו נמצא, איתי יותר אנחנו נמצא, תומר חבז, כתב של וואן, של הליגה הלאומית, מה שלומך תומר?
אהלן, מה העניינים דור?
בסדר גמור, תראה, העונה, קודם כל, אחרי אנחנו אחרי ערב מטורף, שעדיין הליגה שלנו ללא הכרעה, וזה ממש מתקשר אליי לשאלה שלי, הליגה שלנו העונה מאוד מאוד שוויונית, אין איזה קבוצה שיותר מדי בפער גדול על השאר, עד כמה דעתך זה יכול להשפיע עלינו על לקראת סוף העונה, ועל כל העונה שהייתה לנו עד עכשיו?
שמע, אמר לי לפני שבועיים, שלושה, עופר תסל פאפה, מאמן של הפועל פתח תקווה, שאלתי את אותה שאלה. מה בעצם יביא את ההכרעה במחזורים האחרונים? הוא אמר, הליגה הזאת היא ליגה של מומנטומים. אז בעיניי לפחות, הפועל פתח תקווה כרגע, במומנטום הכי טוב. אז כיכולת, אני לא חושב שיש הבדלים ביכולות בין כפר קסם, להפועל פתח תקווה, לנס ציונה. כל אחד תפסה את התקופה הטובה שלה. כיום, לדעתי, הפועל פתח תקווה בכושר הכי טוב, וזה לדעתי גם מה שיכול להוביל אותה לליגת העל. וגם ריינה, אני לא הייתי מכתיר אותה עוד. צריך לחכות עוד מחזור או שניים, כי עכשיו אחרי הסדת מול הלחץ עליה, צריך לראות מה קורה במחזור הבא.
אפשר להגיד גם אולי שהעניין עם ריינה זה די באשמת התקשורת, בין היתר. הלחץ התקשורתי שזה יותר סביבה, יכול להיות שזה מה שגרם לה לפיק ברכיים אתמול אפילו?
אני חושב שקרה לה אולי מה שקרה לכפר קסם, שהתחילה את הנפילה שלה במחזורים שקדמו לפיתורים של נוסבאום, כי גם כפר קסם הובילה את הטבלה, לא בדיוק הובילה את הטבלה, אבל הייתה בפער לא קטן מהמקום השלישי, וצריך לזכור שזו קבוצה שלא רגילה להיות במקום הזה, לא רגילה להיות עם הציפיות הגדולות האלה, ולדעתי יכול להיות שזה גם משהו פוגע ברינה. המזל של רינה, שהיא צברה מספיק נקודות, שגם עכשיו אם היא תמעד בעוד משחק, או מה שנקרא עוד משחק וחצי, עם הרטקו, היא עדיין יש לה מספיק נקודות, שבסופו של דבר אמורות להספיק לה, להפיל לליגת העל, אם היא לא תעשה איזה שרצף תוצאות ממש ממש קטסטרופלי.
אז פה פתח תקווה, באמת, בתקופה טובה, נראה שהיא מאוד מאוד קרובה לעשות עלייה אפילו, יש לומר.
הפועל פתח תקווה, אני חושב שהסיפור הצלחה הכי גדול שם, מעבר לזה שזה סינדרלה שהתחילה את העונה בליגה א', ובאמת, אגב, שתי הקבוצות שכרגע נראות בכושר הכי טוב לעלות ליגה, שזה ריינה והפועל פתח תקווה, לשתי קבוצות שהיו בליגה א' כבר, אחת עלתה מליגה א', ואחת כבר הייתה אמורה להתחיל את העונה בליגה א'. אז זה פיקנטי ומעניין, אבל הפועל פתח תקווה היא קבוצה שבאמת, אם תסתכל, כל הניצחונות שלה, זה קבוצה עם אופי אדיר, אדיר.
כל העונה שלה היא בגדר נט.
כל העונה שלה היא מנצחת גם לא מעט משחקים בדקות האחרונות, זה קרה אתמול, זה קרה במשחק הקודם.
גם היה לה מול אקו, אם אני לא טועה, שהיו בתשעה שחקנים.
היו בתשעה שחקנים והצליחו לנצח. אני לא זוכר קבוצה עם כל כך הרבה נקודות שנצברו בדקות מכריעות. זה משהו שאין לו אח ורע בכדורגל, ואתה יודע, שאתה מסתכל על מחזורים אחרונים, שזה לעמוד בלחץ ולעמוד בזה, אני רואה שהפועל פתח תקווה עוברת בענק. זה משהו שמעבר, זה משהו שמעבר ליכולת, צריך לקחת את האופי הזה.
כן, האופי התחבר הפעם. תראה, אנחנו עכשיו דיברנו על מצליחות, אבל צריך גם קצת לדבר על קבוצות שקצת פחות הולך להן. מהמבט שלך, מה קרה לבני יהודה? איפה בני יהודה לא הצליחה העונה שגורם לה לאיפה שהיא נמצאת היום בעצם?
אני חושב שבניית הסגל בבני יהודה הסתמכה יותר מדי על כישרון. ומי כמוך יודע שבליגה הלאומית זה לא רק כישרון, אתה לא יכול לשים את אלירן עטר שהוא כוכב בכל קנה מידה בליגת העל ולהביא אותו לליגה הלאומית ולצפות שיהיה הוקוס פוקוס והוא ידרוס את הליגה. בסופו של דבר ליגה לאומית זו ליגה שהרבה פעמים מי שרוצה יותר היא זאת שמנצחת, ובבני יהודה כנראה עם כל הכבוד לכישרון לא היה מספיק רצון, או נקרא לזה שחקנים לא הבינו את המקום שלהם.
הם אפילו הם היו זכוכים, כן, בדיוק, הם באו שענן בליגה הזאת.
מילה, בדיוק, זכוכים. הם לא הבינו את המקום שלהם, הם חשבו אולי שהכישרון יספיק, ואנחנו רואים שבוע אחר שבוע שכישרון לא מספיק, וגם שהם כבר רוצים, אתה יודע, יש את השלב הזה שאתה יכול ולא רוצה, כן. הם הגיעו לשלב שהם רוצים אבל לא יכולים כבר. וזו הבעיה של בני יהודה.
כן, למרות שהם בסוף כן צריכו להשתחל לפלייאוף כמו הליגה המשוגעת שלנו, אפילו בזכות ג'ח של רמת גן.
בדיוק, אוי ואבוי לבני יהודה, אם היא הייתה בטעות מגיעה לפלייאוף התחתון, אני רואה אותה עם סיכויים לא קטנים לרדת ליגה, והדוגמה ההפוכה היא אפולה נגיד, שבכושר טוב, ואפולה לא הייתה רחוקה בסוף מבחינת נקודות מהפעלה לפלייאוף העליון, ואני אומר שבכושר הנוכחי של הפולה, אם היא הייתה משחקת בפלייאוף העליון, היא הייתה נותנת הרבה יותר פייט לקבוצות אחרות. הרבה יותר.
כן, אבל אם אמרת פלייאוף העליון, כאילו על הפולה, הפולה הייתה הבאה של הבטחת זה שבעונות, בתחילת העונה, הם צברו שם איזשהו פער של רצף הפסדים. לדעתי הם עם רצף הפסדים הכי גבוה בליגה. הם כמעט חצי מהליגה הם הפסידו.
כן, כן, אין ספק. זה מה שנקרא חיבור מאוחר, זה לא הספיק להם ליותר מדי בסוף, אבל זה הספיק להם להישאר בליגה ככל הנראה, וזה מספיק, אבל
וגם היה להם את הבעיה עם המאמן, תחשוב, זה שם מאמן זמני גם.
אני חושב שלאפולה, אם אנחנו כבר מסתכלים בנקודת הנחה שהם נשארו בליגה, וזה כנראה יקרה תוך מחזור או שניים, יש תשתית לא רעה לעונה הבאה, כי יש שם כמה שחקנים צעירים שזו הייתה עונת התחשלות עבורם, אם הם יצליחו לשמור באמת על שחקנים משמעותיים, כמו אברן שיממשו עליו את האופציה, וזה שחקן שהוא לדעתי טופ 5 בליגה הזאת, אם לא יותר אפילו, שחר עיר, שאם הוא קשיר זה חלוץ מוביל מאוד בליגה הזאת, אם הם יצליחו לשמור על האוגנים שלהם ולצרף עוד שניים, שלושה שחקנים ככה, שחקני ליגה לאומית טובים, אני חושב ששנה הבאה הם יכולים כבר לדבר במקומות אחרים, לדבר על פלייאוף עליון, ועם חיזוק שיהיה באמת טוב ויצליח, גם יכול להיות שטיפה יותר מזה.
חיזוק הוא למכבי חיפה, בכל זאת הם עכשיו כמו
המותבת שלהם בעצם. חיזוק למכבי, גם המאמן.
ברור, אבל, כן.
אבל אני חושב שהכישלון הכי גדול השנה, הכי גדול, זו הפועל רעננה.
למה בעצם?
כי אם אני מסתכל על הסגל של הפועל רעננה, החוליה ההתקפית שזה אולאולה, ג'ובל ופרייטר שהגיע בינואר, זה שלושה שחקנים שבקלות יכולים להיות שחקנים שלוקחים קבוצה כזאת לצמרת. אם מישהו היה רואה את הפועל רעננה בצמרת השנה, אני לא חושב שלה מופתע.
הם משלמים על הצעירים שלהם, הטעויות שלהם זה...
נכון, אבל גם תסתכל, גם ברק לוי זה שוער מצוין. אמיר בן שמעון זה שחקן שיש לו רזומה טוב בליגה הלאומית. אני לא יודע, אני לא מצליח להבין איך סגל כזה הצליח להידרדר למצב שלא רק שהוא נאבק על הירידה, כרגע חוץ מביתר תל אביב, זו הקבוצה, גם עכו קצת, זו הקבוצה בכושר הכי רע בליגה. אם היא מגיעה למצב שהיא בפיגור 2-0 מול ביתר תל אביב, שהיא כבר רגל וחצי או שתי רגליים כמעט בליגה השלישית, זה אומר משהו. הרי כולם אומרים עכשיו, אנחנו רוצים לקבל את ביתר תל אביב, ואנחנו רוצים כי ירדה ליגה, ולהיות בפיגור 2-0 מול ביתר תל אביב, זה אומר משהו.
אם הזכרת באמת את ביתר תל אביב, אז מוסיקה, הרמת לי להמקרצה לשאלה האחרונה שלנו. נכון לכרגע ביתר תל אביב היא היורדת הבטוחה לליגה, לליגה א', מי לדעתך הולכת להצטרף אליה?
תשמע, כמו שאמרתי, זה ליגה של מומנטומים. כרגע יש שלוש קבוצות במומנטום נוראי, שזה רעננה, אקו וראשון לציון, שגם עד לפני המשחק האחרון מול הפולה, הייתי יכול להגיד לך שהיא משחקת לא רע, אבל לא מביאה תוצאות. אני ביום חמישי הייתי במשחק מול הפולה, וביום חמישי גם שיחקה רע. וכל הקטע הזה של יש שם הרגשה רעה, ישמעיל אמר, אתה יודע, התחיל טוב, יש איזושהי קריסה, גם התאמת עם רון שושן מהפועל רמת גן לפני שבועיים.
שזה מיותר מאוד.
האווירה לא טובה. האווירה לא טובה, אני יכול להגיד לך שגם על ישמעיל אמר יש איזושהי ביקורת, כי בראשון תמכו בו כל כך הרבה בכל הסיפור הזה עם אדומים אשדוד, על משהו חטף שם נקרא לזה. ובסוף, אחרי כל המסע ההגנה הזה, שבסוף הוא זה שבא ותוקף, לא אהבו את זה. אז אני חושב ששלושת הקבוצות האלה, מי שתישאר מביניהם, זה לדעתי יהיה נטו מזל. אם אני מנתח חומר שחקנים לרעננה, יש את חומר שחקנים הכי טוב מבין שלוש הקבוצות. לראשון יש קבוצה מאוד צעירה, לאקו יש סגל שבעיניי לא כזה טוב, אבל זה יוכרע באמת במחזור האחרון, במחזור האחרון לגמרי.
טוב, תומר, אז אנחנו נודה לך, היה ממש כיף, ותמשיך במה שאתה עושה, תודה רבה.
תודה רבה, חג שמח.
הרעיון הוקלט מראש, כך שהרעיון בוצע עם דור.
טלפונים מראש, עקב לוחות זמנים.
אבל שחקן על דור שהצליח למרות הכל לדאוג לנו גם לרעיון היום. טוב, דור, עכשיו הגיע הזמן לעבור להימורים.
אוקיי, טוב. אז מתן, בוא נגיד ככה, אף אחד מאיתנו לא עשה פגיעה בול. זו לא נקודת הנחה הראשונה שאני נותן. אבל אני אתחיל איתי קודם, כדי שאתה תתאכזב בסוף. אני עשיתי 4 בערך.
יפה מאוד, חצי מהמשחקים.
ניצחון של אחי נצרת, אפולה, אדומים אשדוד, והתיקו בין רמת השרון ורמת גן. ומתי אתה עשית 2 בערך, תיקו אום אל פחם בני יהודה, וכפר קאסם נס ציונה.
אוקיי, אוקיי. כפר קאסם נס ציונה אמרתי תיקו?
כן.
טוב, נו, לא מפתיע. אוקיי.
טוב, בוא נלך להימורים של המחזור עכשיו.
מה זה?
בוא נלך להימורים על המחזור.
כן.
המחזור הזה חשוב להגיד, הוא מתחיל ביום ראשון, וממשיך ליום שני גם.
נכון. מחזור גם שישי, גם ראשון, גם שני. טוב, נתחיל פלי אוף תחתון?
יאללה, בוא נתחיל.
בשביל האפקט, נתחיל פלי אוף תחתון. מחזור הבא.
רגע, מתן, אין יום שישי, זה רק יום ראשון ויום שני.
בגלל אחד, נכון. נכון, ראשון שני, סליחה. נכון. אוקיי, פלייאוף תחתון, יאללה. הפועל רמת גן הכי נצרת, מי מבטיחה סופית את המקום שלה?
הכי נצרת 2-1.
הפועל רמת גן 1-0, בבית. אפולה רמת השרון, מי תסבך את השנייה, או לא תסבך, או לפחות תשאיר אותה עדיין מאורפלת?
0-0.
אוקיי. אני אלך פה על אפולה, 2-1. ביתר תל אביב, ראשון.
אני הולך פה על ראשון 1-0 קטן.
2-2.
אתה הולך פה? אתה אומר נחזור עצמנו, אוקיי.
כן, כן. הפועל אקו, הפועל רעננה.
0-0 משמים.
וואלה. רעננה מנצחת. אני הולך פה על האפקט. 2-0 לרעננה. בליץ מהיר. אוקיי. פלייאוף עליון. וואו, בואו נתחיל, כפר סבא אום אל-פחם, המשחק הפחות קריטי.
אני הולך עם אום אל-פחם, 1-0 קטן גם.
אוקיי. אני אלך פה עם כפר סבא דווקא, עם 2-0 בבית, כל זאת. נס ציון האדומים אשדוד.
נס ציון האדומים. אני הולך פה על 1-1.
1-1. אגב, פה כל המשחקים ביום ראשון בשעה 8:30, כן? כל הפלייאוף. אני אלך פה, נס ציונה מנצחת בבית, היא תנצח פה קשה, היא תנצח 1-0 קטן, אבל גדול. בני יהודה מאחד בבלומפילד, בני ריינה.
בני ריינה 2-0.
וואי, אני לא יודע מה לאמר, אל תשכח דור שחוליו סזר לא משחק.
זה לא משנה, בני יהודה היה כבר מה למכור בליגה הזאת.
אוקיי, לא שחסרים להם כלים, אבל בסדר. אני אלך פה על 1-1, משהו מרגישי כירידת מתח ושישאר מתוח. אפילו 0-0, אתה יודע מה? לא, 1-1, 1-1. והמשחק המרכזי, במושבה.
על תארת המושבה.
על תארת המושבה. הפועל פתח תקווה מול ממסמך כפר קסם.
אני הולך על 2-1, הפועל פתח תקווה.
1-0 קטן במאני טיים לפתח תקוואים. למרות שהתחושה שלי באמת היא של טקו, אבל אני נותן פה נקודות על האוהדים של פתח תקווה. אז כך יצא. טוב, נעבור לאנקדוטה. בכל זאת אנחנו נפרדים מביתר תל אביב. כן, ביתר תל אביב, שכל פעם היינו גם טועים בשמות שלהם, לא סתם, כן, ביתר תל אביב בכל שנותיה היא התחילה כביתר תל אביב, בשנת 2000 היא הפכה להיות ביתר שמשון תל אביב, בשנת 2011 היא הפכה להיות ביתר תל אביב רמלה, בשנת 2019 היא הפכה להיות ביתר תל אביב בת ים. קבוצה שהייתה הרבה בליגה ראשונה, בעיקר ליגה ראשונה שנייה, לאורך כל השנים, כל התארים שלה, כן, היא לקחה גביע מדינה, בכלל לפני קום המדינה, 1940, 1942, סגנות הליגה העירית ישראלית ב-40, ב-47, ושוב, מאז שהפכה להיות עם שמשון תל אביב, אז היא הייתה ליגה שלישית הרבה זמן, עד שהיא עוד שנייה הגיעה, ועם השנים הגיעה לליגה השנייה, אחרי זה רמלה התפרקו, רמלה רצתה לעשות קבוצה משלה, אחרי זה התחברו עם בת ים, אבל לאורך כל הרבה שנים האחרונות, היא הייתה בליגת המשנה, ועשתה אפילו עונות טובות, גם עונה שעברה עונה גדולה, עשתה עוד עונה אחת גם על 16-17, שהיא הגיעה למקום השלישי בליגה, בעצם הפעם האחרונה, שוב, אנחנו מקדישים את האנקדוטה לביתר תל אביב, כי שנה הבאה לא יהיה לנו אנקדוטות עליה. הפעם האחרונה שבה ביתר תל אביב הייתה בליגה השלישית, זה היה בליגה הארצית. העונה האחרונה של הליגה הארצית, היום היא כבר לא קיימת כמובן, יש ליגה א', עונת 2008-2009. עונה בה עלו 7 קבוצות מהליגה הארצית לליגה הלאומית, כי אז פתחו את הפלייאוף האמצעי וכיזוזים ו... והגדילו את ליגת העל, ובעקבות זה גם הגדילו את הליגה הלאומית, וככה ביטלו גם את הליגה הארצית. העלו 7 קבוצות, הורידו 4-5 קבוצות, עשו משחקי מבחן, ליגה הארצית 2008-2009, ביתר תל אביב בת ים, מסיימת במקום השישי, ומעפילה ישירות לליגה הלאומית, לא, מהמקום השישי, כן? עלתה לליגה השנייה, והיא עלתה בעונה הזאת, עם נס ציונה, מהמקום הראשון, עם אשקלון, שעונה אחר כך עלתה עוד פעם ליגה לליגת העל גם, עם מרמורק, עם הפועל ראשון, עם עירוני בת ים, אז יצא גם ביתר תל אביב בת ים, ועירוני בת ים, אז יצא רמלה, כן? ועם הפועל נוף הגליל, כפר קנה סיימה מקום שמיני, והוא צריכה משחקי מבחן, ולא הצליחה בהם, וכל השאר ירדו, ככה התפרקה הליגה, בני תמרה, מכבי חיפה, מפחם נג' דדה, וטירת הכרמל ירדו לליגה א', וככה בעצם פירקו את הליגה הארצית, ובעצם זו הייתה העונה האחרונה של ביתר תל אביב, בליגה שלישית. מי שיחק אז בביתר תל אביב, דור, בעונה הזו בעצם שהעלתה אותה לליגה הלאומית? כמה שמות מוכרים. אלירן אלקיים, מוכר, דו אקסברד, מוכר, אופיר חלואני, לא יודע אם אתה זוכר מי זה אופיר חלואני, אבל היה שחקן מאוד מאוד מוכר, גם תולדו הגדול שיחק שם, אבל לא תולדו האיטלקי, אלא שלומי תולדו, זה לא באמת תולדו הגדול, והגדול לעצמו. מי עוד שיחק שם? אנחנו רואים פה את אורן רותם, גם כן מוכר לחלק מהאנשים פה, ועוד כמה, שוב, בסוף את הקבוצה של ליגה שלישית, כן, אז לא כל כך הרבה מוכרים, אבל סגל סופר מעניין של ביתר תל אביב, שמסייל במקום שישי ועולה לליגה הלאומית, שמה, בעונה שלאחר מכן, היא מצליחה לשרוד בליגה בעיקר, כן, היא סיימה במקום ה-12 בפלייאוף התחתון, בעונה הזו כבר התחילה קצת להתבסס, משם היא התבססה באמת עד היום, היום בו יורדת ליגה בעצם, ויהיה מעניין לראות גם מה יהיה בקבוצה הזו, ומה יהיה עם היחסים שלה מול מכבי תל אביב.
אפשר גם לברך את יפו שעשו עליה, מתן.
מה זה?
נכון. יפו שעשו עליה.
נכון, הזמן לברך גם את מכבי יפו, שעשתה עליה, ובעצם אנחנו יודעים כמעט סופית מי העולות, חוץ ממשחקי מבחן שעוד יהיו צפויים לנו בהמשך. אוקיי, אז זו ביתר תל אביב. אז נאחל לה שכמו בעונת 2008-2009, שתעלה כבר בעונה הבאה. ונאחל למאזינים שלנו חג שמח. ונאחל גם לך חג שמח.
תודה גם לך.
יאללה, ביי ביי.
ביי ביי.